כל חי אונליין 93fm.co.il כאייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא חיים ללא תירוצים. הגמרא במסכת ברכות בדף למד ג' מספרת על מעשה באדם אחד שירד כשליח ציבור לפני רבי חנינה, והוא אמר בתפילה שלו: הקהל הגדול, הגיבור והנורא והאדיר והאיזוז, איזוז מלשון עוז, מלשון חוזק. והוא הוסיף ואמר: והיראוי, כלומר שיראי ממנו, החזק, האמיץ, הוודאי, כלומר שהמציאות שלו היא מוכרחת, לא ייתכן העדר של ריבונו של עולם, והנכבד, כך אותו שליח ציבור שיבח את ריבונו של עולם. הוא לא הסתפק במה שקבעו אנשי כנסת הגדולה, הקהל הגדול, הגיבור והנורא, הוא הוסיף: האדיר, האיזוז, מי שראוי שיהיו יראי ממנו, החזק, האמיץ, הוודאי, הנכבד. המתין לו רבי חנינה, לאותו אדם, עד שסיים תפילתו. אומר בעל המעדני יום טוב, רבי חנינה לא הפסיק אותו באמצע כדי שלא יתבלבל בתפילתו. חיכה שיסיים תפילתו, אולי גם לא רצה להעליב אותו מול כולם. חיכה שיסיים את תפילתו. כשסיים את תפילתו, אמר רבי חנינה לאותו אדם: האם אתה סיימת את כל השבחים שניתן לשבח את ריבונו של עולם? לא הסתפקת בהקל הגדול, הגיבור והנורא, הוספת עוד כל מיני שבחים: האדיר, האיזוז, החזק, האמיץ, ודאי, שבחים נהדרים, עכשיו סיימת את כל השבחים? התשובה היא: ודאי שלא. לא ניתן לשבח את ריבונו של עולם בכל השבחים. גם אם נשבח את הקדוש ברוך הוא ב-20 שבחים, 50 שבחים, 100 שבחים, עדיין לא נסיים לשבח את הקדוש ברוך הוא כפי שראוי לשבח אותו. כל הזמן נוכל לשבח אותו בעולם המושגים שאנחנו מכירים. בשבחים אותם אנו רואים ראויים לשבח. זה רק עולם ההכרה שלנו, המודעות שלנו ביחס לריבונו של עולם. היות שלעולם לא נוכל לשבח את הקדוש ברוך הוא כראוי, לכן אין צורך להעריך ולומר את כל השבחים. וגם את שלושת השבחים האלה, הקהל הגדול, הגיבור והנורא, אמר לו רבי חנינה, גם את זה, אם לא שמר את זה משה רבינו בתורה, אם לא שבאו אנשי כנסת הגדולה ותקנו את זה בתפילה, אנחנו לא היינו אומרים את זה. בתורה, בספר דברים, משה רבינו אומר: כי השם אלוקיכם הוא אלוהי האלוהים, אדוני האדונים, הקהל הגדול, הגיבור והנורא, שלא יישא פנים ולא ייקח שוחד. וגם לשון הגדול, הגיבור והנורא, נאמר בספר נחמיה, כשהתפלל עזרה על חטאי העולים מגלות בבל: אם לא שתקנו כבר משה רבינו ואנשי כנסת הגדולה, לא היינו אנחנו יכולים לומר את השבחים האלה. כי כל מה שנאמר על הקדוש ברוך הוא ייראה כאילו אנחנו אומרים: זהו, זה מה יש. יותר מכך, אי אפשר יותר לשבח את ריבונו של עולם. וזה דבר לא נכון. אומרת הגמרא משל למלך בשר ודם, שהיו 1,000 דינרי זהב, והיו מקלסים אותו בכך שיש לו דינרי כסף. זה לא השבח המתאים. לא רק שזה לא שבח, זה אפילו גנאי. יש לו הרבה יותר מכך, ובכך שמשבחים אותו בצורה מסוימת, כמו היינו אומרים, אומרים: זה השבח, ולא יותר. לכן אמר רבי חנינה, רק השבחים האלה, הקהל הגדול, הגיבור והנורא, הוזכרו בתורה, ואנשי כנסת הגדולה התקינו לאומרם בתפילה. לכן אנחנו אומרים את השבחים האלה. ואם לא שהשבחים האלה היו נאמרים בתורה, או אנשי כנסת הגדולה היו אומרים אותם, לא היינו אנו משבחים את ריבונו של עולם כך. לא היה לנו שום רשות לשבח את ריבונו של עולם, כי אנחנו לא משיגים בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, ומה שאצלנו נחשב שבח, אולי אצל ריבונו של עולם זה חיסרון. כמו שנאמר על גביר גדול, שיש לו 100,000 דולר בעובר ושב, אולי זה גדול מאוד לעולם המושגים שלנו, אבל בשבילו זה גנאי גדול מאוד. והרמב״ם במורה נבוכים כתב, משה רבינו אמר הקל הגדול הגיבור והנורא, ממנו לבד אי אפשר ללמוד לומר כך בתפילה. למה? כי אולי משה רבינו אמר את השבחים האלה בזמנו, ואפשר שבזמנים אחרים לא אלה הם השבחים שצריך לומר לקדוש ברוך הוא. אלא, היות שמשה רבינו אמר את השבחים האלה, ואנשי כנסת הגדולה התקינו לומר אותם בתפילה, לכן אומרים את השבחים האלה. לכן גם הרבי חנינה לאותו חזן, לאותו שליח ציבור, היות שמשה רבינו ואנשי כנסת הגדולה, שניהם יחד, הם אמרו הקל הגדול הגיבור והנורא, לכן אנחנו יכולים לשבח כך את ריבונו של עולם. לכן אומר הרמב״ם, מה שנצטוונו לומר על ריבונו של עולם, הקל הגדול הגיבור והנורא נצטוונו, אבל יותר מכך אסור להוסיף, אסור לומר, כי זה נראה כאילו אנחנו אומרים, זה השבח של הקדוש ברוך הוא ויותר מכך אין. עד כאן למדנו שלא ניתן לשבח את הקדוש ברוך הוא יותר ממה שאפשרו לנו משה רבינו ואנשי כנסת הגדולה. ובכל זאת, כתוב בספר דברים, הצור תמים פועלו. אומר המדרש, צור מלשון צייר, הקדוש ברוך הוא צייר נאה, כך כתוב בקהלת רבה. וגם על הפסוק אין צור כאלוקינו, אומרים חז"ל, אין צייר כאלוקינו. אומרת הגמרא מסכת ברכות דף י, בוא וראה, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם צר צורה על גבי הכותל, ולא יכול להטיל בה רוח ונשמה. אבל הקדוש ברוך הוא כן, אין צייר כאלוקינו. נשאלת השאלה, אמרנו לא לשבח את הקדוש ברוך הוא יותר ממן שכבר שיבחו אותו משה רבינו ואנשי כנסת הגדולה, הקל הגדול הגיבור והנורא. אז למה אנחנו אומרים אין צור כאלוקינו? הצור תמים פועלו? הקדוש ברוך הוא צייר, אין צייר כאלוקינו. הנה, אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא שהוא צייר טוב. ובכלל, מה זה השבח הזה שהקדוש ברוך הוא צייר? תארו לכם, היינו לוקחים מלך גדול מאוד, שמנהל מדינות רבות כל כך, והשבח שהיינו מוצאים לומר עליו, שהוא יודע לצייר יפה. אז מה, במה נחשב השבח הזה שיודע לצייר יפה, ביחס ליכולת שלו לנהל מדינות רבות כל כך? אומר הרב גלינסקי, משל יפה, לפני כ-200 שנה, כשביקש מלך צרפת למסד את מקומה של פריז, כמטרופולין אומנות הציור בעולם. הוא הכריז על תערוכות של אומנות, תערוכות ציור. ועדת השופטים תבחר את הציורים המובחרים ביותר, עד הטוב ביותר. טובי הציירים מהעולם כולו נענו לאתגר בהתלהבות. הם שקדו על היצירות שלהם, הכל כיד כישרונם הטובה עליהם. הם התמקדו בכל כך הרבה פרטים, באורות, בצללים, ברקע, בכל פרט שבציור, עד כדי כך שהשופטים התקשו כל כך לבחור את הציורים היפים ביותר. אפילו המלך עצמו, כשנתבקש להיכנס לאולם, לראות את כל הציורים, הוא התפעל מהם. זה יפה, זה מדהים, זה מושך את העין, זה סוחף, זה נהדר כל כך. פתאום נכנסה ציפור לאולם. הבינה שנכנסה לחדר הלא נכון, רצתה לברוח. מחפשת מקום לברוח, מחפשת מקום לברוח ולא מוצאת. עד שבסוף היא פנתה לאחד הציורים, היה שם חלון, והיא ניסתה לברוח דרך החלון שבציור. לא הצליחה, זה ציור. אבל לאחר מכן, הציור הזה נבחר לציור שזוכה בפרס המלכותי. למה? כי השלימות של הציור בכך שהוא נראה כטבעי, כאמיתי. ואם הציפור שוכנעה, זה ציור טוב. זו הכוונה, אין צייר כאלוקינו. כך מסביר גם הרב דסלר, אין צייר כאלוקינו, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא לא כמידת בשר ודם. מידת בשר ודם יכול להתאמץ רבות לצייר ציור, אבל לתת לו נשמה, שהציור הזה יחיה, הוא לא יכול. ריבונו של עולם יכול לצייר עולם ומלואו, שנראה מוחשי כל כך, חזק כל כך, סוחף כל כך, מושך כל כך, משכנע כל כך, כך העולם הזה נראה. והאדם, כשיש לו שיקולים בחיים, איפה לחיות, איפה לעבוד, איך להתנהל, איזה קהילה לבחור, יש לו כל מיני שיקולים. חברה, כבוד, מצב כלכלי, נוחות, בריאות. אבל אחד הנדבכים, החשובים ביותר, אם לא החשוב ביותר, או היחיד שצריך להיות לאדם, נושא היראת שמיים. הוא לא נמצא בתוך מערך ההחלטות. למה? כי אדם לא שוקל איפה הוא יכול להתחזק ביראת שמיים, אלא איפה הוא יכול לחזק את הקשר החברתי, הקשר הקהילתי, קצת יותר כבוד, יותר הערכה, יותר עוצמה, יותר כסף, יותר כוח, יותר בריאות, שאולי כל הדברים האלה נהדרים וחשובים, אבל השיקול הגדול ביותר שצריך להיות לאדם זה איפה יהיה יותר יראת שמיים. ועל זה האדם לא תמיד חושב. למה? כי הקדוש ברוך הוא צייר עולם חזק כל כך, שמשכנע כל כך, שהוא אמיתי כל כך. ולא קל לעמוד מול העולם הזה, הציור הנהדר שצייר הקדוש ברוך הוא, ולהאמין בעיקר הראשון מ-13 עיקרי האמונה, שהבורא יתברך שמו לבדו עשה עושה ויעשה לכל המעשים. הקדוש ברוך הוא מסתתר כל כך. הצור תמים פועלו. הצייר זה הקדוש ברוך הוא. תמים כל כך, מושלם כל כך, הפעולה שלו טובה כל כך, עד כדי כך שהאדם יכול במערכת חיים שלמה לשכוח את ריבונו של עולם. ואז הוא לא מצליח בחיים, ואז הוא לא מתקדם בחיים, והוא מאשים את החברה, הוא מאשים את הקהילה, הוא מאשים את העולם הלא צודק, הוא מאשים את כולם. רגע, אולי כל מה שקורה כאן זה ריבונו של עולם מנהל את זה, אבל האדם שוכח, כי הציור הזה, העולם הזה מוחשי כל כך, עד כדי כך שאדם מוצא כל כך הרבה סיבות, למה אי אפשר להיות שמח, למה אי אפשר להצליח, למה אי אפשר להתקדם. העליבו אותו, זלזלו בו, לא מעריכים אותו. ילדות עשוקה הוא עבר כשהוא היה ילד קטן. אבל מה התירוצים עושים? התירוצים רק מרגיעים את המצפון. האדם מרגיש רע עם כך שהוא לא מצליח להגיע להישגים אלה ואחרים. הוא מרגיש מתוסכל, הוא מרגיש מאוכזב, הוא מרגיש לא טוב, הוא מרגיש שהוא יכל לעשות הרבה יותר והוא לא עושה הרבה יותר. לאדם הזה יש הרבה תירוצים. המצפון שלו אומר לו, אתה לא בסדר, אתה יכול להפיק הרבה יותר מעצמך. הרגשות רעות. ואז זקוק האדם לתירוצים שירגיעו את המצפון ויעזרו לאדם להרגיש טוב יותר בשגרת החיים הקשה שלו. הוא לא טוב לו, הוא לא מצליח, הוא לא מתקדם. איך הוא יוכל לחיות עם התחושה הרעה? יש לו כדורים רגשיים שמרגיעים את המצפון. קוראים לכדורים האלה תירוצים. אבל התירוצים מונעים מהאדם להגיע למקום טוב יותר, כי הוא שם דגש, למה אני לא יכול? למה אני חלש כל כך? למה אין סיכוי להצליח? התירוצים מחלישים את האדם, לא מקדמים את האדם. ממקדים אותו בחולשות שלו, בחוסר היכולת שלו, מאשר ביכולת שלו להתקדם מעלה, להתפתח, לסגשג, להגיע למקום טוב יותר בחיים שלו. תירוצים יש להם יכולת להעניק תחושה טובה לאדם. המחיר הוא, הם משביטים את האדם מלהתקדם הלאה בחיים. למה? כי האדם נעול על התירוצים, על חוסר היכולת, ולא על הכוחות והעוצמה האדירה שיש לאדם. אומר דוד המלך בספר תהילים, האמנתי כי אדבר, האמנתי בך, ריבונו של עולם, כשהייתי מדבר דברי ביטחון, גם אני עניתי, הייתי מעונה, הייתי מצטער, ובכל זאת, הייתי עדיין מאמין בך, ריבונו של עולם. ממשיך דוד המלך ואומר, אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. גם כשהייתי בחופזי, גם כשהייתי צריך לנוס ולברוח מפני אבשלום, אמרתי, כל האדם כוזב, בני אדם משקרים, אי אפשר לבטוח בהם, אי אפשר לסמוך עליהם. כך אומר רשי, אני אמרתי בחופזי, כשהייתי נס מפני אבשלום, אז הייתי אומר, אם הבן שלי אבשלום יכול לרדוף אחריי, אז כל האדם יכול להיות כוזב ובוגד באוהב שלו. ראיתי את הבן שלי, את אבשלום בוגד בי, מבקש את נפשי, וראיתי את ישראל גומלים לרעה תחת טובה. כך פירש רשי את הפסוק. הרד"ק אמר, אפילו בזמן שהייתי נחפז ואני מאוד, הייתי אומר, כל אדם שומר לי, דוד המלך, לא תהיה לך מלוכה. אני, דוד המלך, הייתי אומר, כוזבו. אני אמרתי בחופזי, גם כשהייתי חופזי, נחפז, אני מסכן, סובל, כשאמרו לי, אין לך סיכוי להצליח, אתה לעולם לא תהיה מלך. אני, דוד המלך, הייתי אומר, כל האדם כוזב. למה? כי בסוף עוד אגיע אל המלוכה. יכלו להיות לו תירוצים טובים מאוד, למה לנטוש את המלוכה? אבל המרץ והמוטיבציה הניעו אותו למקום חדש בחיים, להגיע אל המלוכה. לכולם יש תירוצים. מיעוט הם האנשים שלא שמים דגש על התירוצים, אלא על העוצמות והיכולות שלהם. לכל אדם קל למצוא סיבות למה אי אפשר להיות שמח, למה אי אפשר להתקדם בחיים, למה אי אפשר להצליח, למה אין סיכוי להגיע למקום חדש וטוב יותר בחיים. כי העליבו אותי, כי זלזלו בי, כי לא מעריכים אותי, כי הייתה לי ילדות קשה ולא קלה. למי אין תירוצים? תירוצים תפקידם להרגיע את המצפון של האדם, מה שמונע מהאדם להגיע למקום טוב יותר בחיים. כל התירוצים נכונים, אבל אם נמשיך איתם, נמשיך עם אותה התנהלות בחיים כל הזמן, אם נמשיך עם התירוצים, נהיה נעולים באותה מערכת חיים שאנחנו לא אוהבים אותה. אם נמשיך עם התירוצים, נמשיך להיות במערכת חיים שמספקת עוד ועוד תירוצים. אם לדוגמה קשה לנו בעבודה ונמשיך עם תירוצים למה לא אוהבים אותנו, לא מעריכים אותנו, לא מכבדים את מה שאנחנו עושים, נמשיך בעשייה לא מספיק טובה, לא מספיק יעילה, מה שיוליד עוד תגובות לא נעימות מצד המנהלים שלנו, מה שייצור מצב שנייצר עוד ועוד תירוצים, מה שיקבע את המצב. אולי כל התירוצים נכונים, אבל תירוצים מקבעים מערכת חיים לא נעימה ולא טובה. העוצמה של האדם היא לסרב לדבר על תירוצים. אם נמשיך עם התירוצים, נהיה צודקים, אבל אומללים. אם נעזוב את התירוצים, זה לא קל, אבל נהיה שמחים ויצירתיים. לא פעם בני אדם מתלוננים על כך שיש להם חיים שגרתיים ומשעממים. למה? כי הם לא מחפשים לשפר את החיים. למה? בגלל התירוצים. כי מה התירוצים עושים? התירוצים הם עוגן במים עמוקים שמשאירים אותנו באותו מקום ולא מאפשרים לנו להפליג הלאה, להגיע למחוז חדש, למקום חדש, לאנשים חדשים. ולא פעם בני אדם עצובים, הם אומרים שחסר להם חפץ זה או אחר, הערכה זו או אחרת, יש להם כל מיני בעיות בחיים. ובהרבה מאוד מכירים, הבעיות הם רק בדמיון. חסר לנו אוטו, לכן אנחנו עצובים. הבעיה זה לא האוטו החסר, הבעיה זה אנחנו, שמאמינים שהאוטו הוא מקור השמחה, ואם הוא איננו, אז זה מקור העצב. אנחנו יותר מאשר אוטו, שהאוטו יהיה עצוב שאנחנו לא נוסעים בו, לא שאנחנו נהיה עצובים אם אין אוטו. אנחנו יותר מאוטו, האוטו, החפץ, הבית, החברה, אנחנו יותר מזה, אנחנו יותר מהתירוצים שלנו. ברגע שאנחנו החלטנו שהבעיות הן מהווים את המונע העיקרי שלנו בשביל להתקדם הלאה בחיים, הפכנו את התירוצים לחזקים יותר מאיתנו בני האדם. כדאי שנפסיק עם תירוצים. אנחנו טובים יותר מהתירוצים שלנו. בואו נפרגן לעצמנו להיות חזקים יותר מהתירוצים. התירוץ מעניק הרגשה טובה, אבל גם לרעל יכול להיות טעם טוב. זה לא הופך אותו לדבר בריאים. הקדוש בו הוא רוצה לא פעם דברים חדשים בחיים שלנו, אבל תירוצים משאירים אותנו באותה כיתה. תירוצים מגבילים אותנו. תירוצים זה כמו קביים, ולא תמיד אנחנו זקוקים לקביים, אלא התרגלנו אל הקביים. לכן אנחנו גם לא מאפשרים לעצמנו לנסות דברים חדשים בחיים. לא פעם לאדם יש כישרונות, לאדם יש יכולות, אבל תירוצים לא מאפשרים לאדם להתמקד ביכולות שלו, בעוצמות שלו, כי הוא מתלונן יותר מדי. למה חסר? למה לא מתייחסים? למה לא מפרגנים? למה לא מעניקים? וברגע שאנחנו כל הזמן עסוקים בתירוצים, למה אנחנו לא מצליחים להתקדם הלאה בחיים, אנחנו מעבירים מסר למוח שלנו. אנחנו מעבירים מסר שאנחנו לא שווים. אנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו לא מספיק טובים. אנחנו לא יכולים להתקדם הלאה. אנחנו מעבירים מסר למוח שלנו שאומר, אתה לא שווה, אתה לא יכול להתקדם. אני לא חכם. אני לא בן העדה המתאימה. אני לא הבן של. אין לי את המעמד הכלכלי. אני חלש. במילים אחרות, תנאי החיים חזקים יותר ממני. כי רק אם היו תנאי חיים טובים יותר, יכולתי להגיע למקום חדש בחיים. אבל זו טעות. לכל אדם יש יכולות, יש כישרונות, יש חוכמה בשביל לחיות בצורה טובה יותר מאשר מה שאדם חי. היום, זה היום שלנו להאיר, להיפתח, ליכולות חדשות. אבל אם נשאר עם תירוצים, זה מנעול. אולי זה מנעול חכם, אבל זה מנעול. זה נועל אותנו באותו מקום שבו אנחנו נמצאים. אין אדם בעולם שלא היו לו רגעים קשים מאוד. ההבדל הוא לא ברגעים הקשים, אלא ברחמים העצמיים, או ביכולת להיות אמיץ ולא לחפש אשמים בבעיות שלנו. לא לחפש להבין למה הכל קרה, איך הכל קרה. הקדוש ברוך הוא עוד יראה שהכל לטובה. המחיר שאנחנו צריכים לשלם בשביל לראות שהכל יתהפך לטובה, הוא להפסיק להאשים, להפסיק להתלונן, להפסיק לחפש רע בכל מצב, לחפש מה אפשר לעשות. מחיר החיים הטובים, להפסיק להאשים את האחרים. מחיר החיים הטובים, להפסיק למצוא תירוצים למה אי אפשר לעשות כל מה שאנחנו רוצים לעשות בחיים שלנו. להפסיק לחשוב למה אי אפשר, להתחיל לחשוב למה כן אפשר. אין בעיה בעולם שהיא בעיה אובייקטיבית. הכל תלוי במשקל שאנחנו נותנים לבעיה. הכל תלוי בכמה עוצמה אנחנו רואים את הבעיה, מה המשקל שאנחנו מעניקים לכל התמודדות. יוסף הצדיק, היה לו מספיק סיבות לחיות חיים רעים מאוד. בגיל 17 מוכרים אותו, הוא נמצא במצרים. כשהוא שם, הוא נמצא אצל פוטיפר, הוא עבד נאמן, גם כאשר הוא רוצה ומתאמץ לשמור אמונים לאדון שלו, הוא נכנס הזה לבית האסורים. יש לו כל כך הרבה סיבות לומר לעצמו שאין אפשרות להצליח בחיים. הוא יכל להיות גאון בתירוצים. אבל אם הוא היה גאון בתירוצים, היום לא היינו מדברים עליו. כי התירוצים זה מנעול לחיים. כאשר יוסף הצדיק לא שם דגש על מי אשם, כמה אשם, למה זה קרה, איך זה קרה, כמה אני סובל, רחמים עצמיים, כמה רע לי, כמה אנשים רעים אליי. על כל זה יוסף לא שם דגש. תירוצים זה מנעול לחיים. כשיוסף שם דגש רק על משהו אחד, איך אני מתקדם עוד שלב ועוד שלב, לקראת החלום, לקראת התגשמות השאיפה. בגיל 17 הוא חלם להיות מלך, בגיל 39 החלום התממש. הכל היה תלוי ב-22 שנה, שבין גיל 17 לגיל 39. יוסף הצדיק יש לו מספיק סיבות לחיים רעים. יש לו מספיק סיבות להיות גאון בתירוצים, אבל התירוצים זה מנעו לחיים. ובסוף, כל העבר שלו הפך להיות הרזומה שלו. כל העבר שלו הפך להיות קורות החיים שלו, בגלל הקשיים שלו. ושהוא לא שם דגש על התירוצים, הוא לא חיפש אשמים. בגלל העבר המדהים הזה, אנחנו מדברים עליו כיום. לכן אומר שלמה המלך, אל תאמר על מה היו הימים הראשונים טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. אל תאמר בדור ההוא, אז היה יותר קל, אז היה יותר אפשרי, אז היה יותר קל, אז היה יותר נעים. אל תאמר, למה היה אז קל יותר בדורות הראשונים? כי לא מחוכמה שאלת על זה. לא מחוכמה שאלת למה בעבר היה קל יותר. לא מחוכמה שאלת על זה. זה רק תירוצים, רק סיבות לשכנע את עצמך לא להתקדם הלאה בחיים. וזה נכון, יכול להיות שיש לנו עבר קשה, אבל אי אפשר לשנות את העבר. אפשר להתחיל את העתיד שלנו מהיום. זה תלוי בנו, החיים קצרים מדי, כל יום זה מתנה, יום יום תירוצים, זה יום לא מנוצל. אנשים שואלים איך אפשר לנצל יותר מהחיים, התשובה היא להפסיק תירוצים, להפסיק האשמות ולהתקדם הלאה. נכון, יש הרבה אי צדק בעולם, ונכון שזה קשה מאוד להכיל את זה, ויש רצון גדול להתנקם ולהוכיח מי הצודק בכל מיני מצבים בחיים. אבל זה בלתי אפשרי. אנחנו ניכנס למאבקי כוחות, ננסה לשכנע אנשים, והם משוכנעים יותר מאיתנו. אולי עוד חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, עוד 20 שנה, יבינו אותנו, ואולי לעולם לא יבינו אותנו. ובכל זאת, כל זה לא רלוונטי, כיוון שאם האדם רוצה לחיות טוב, זה לא על ידי כך שהוא משכנע את האחרים שהם טעו והוא צודק. חיים ללא האשמות זה חיים קשים. זה מחיר קשה. אבל זה מחיר החיים הטובים. זה המחיר של חיים ממומשים. זה המחיר שאדם צריך לשלם בשביל להפיק מעצמו את המירב. תמיד יהיה מי שיבקר אותנו, תמיד יהיה מי שיבוז לנו, תמיד יהיה מי שיזלזל בנו, ואולי בחלק מהדברים הם גם כן צודקים. לא תמיד צריך להתעלם, צריך לשמוע את הדברים. יחד עם זאת, לא להיות שקועים בתוך הביקורות, האלבונות, הביזיונות שאנשים מנסים לפגוע בנו. לא לחפש להתנקם ולומר, או עוד נראה לו מי הצודק, מי התואם. בני אדם הם יותר מאשר הנקמות שלהם, בני אדם הם יותר מאשר התירוצים שלהם. אם בעבר היו לאדם כל מיני בעיות, וכיום הוא מנצל את כל בעיות העבר בשביל להציף אותם כתירוצים. התירוצים האלה מחיים את הבעיות. הבעיה הייתה בעבר, למה לא העניקו, למה פגעו, למה העליבו. זה היה בעבר, אבל כשאנשים שוב ושוב משתמשים בתירוצים האלה, הם מחיים את כל בעיות העבר. זה כבר לא נחלת העבר, זה גם נחלת ההווה. חשוב שנפסיק לשיר שירי מסכנות, אלא שירי תהילה והצלחה. רק ברגע שאנחנו נפטרים מהתירוצים, אז אנחנו גם יכולים לתת לריבונו של עולם להיכנס לתמונת החיים שלנו. כי תירוצים לא מאפשרים לריבונו של עולם להיכנס לציור החיים החדש, לתסריט המגוון שרוצה הקדוש ברוך הוא לתת לנו. תירוצים לא מאפשרים לנו להתחיל התחלות חדשות בחיים. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה להכין לנו עולם חדש, אבל אנחנו תקועים בעולם ישן. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקדם, ננוע הלאה, נפגוש אנשים חדשים, ננצל הזדמנויות חדשות, נתקדם, נכיר יותר את היכולות שלנו, את העוצמות שלנו. כמו שהפתגם אומר, ריבונו של עולם, אל תוריד לי את הבעיות בחיים, רק תן לי כוחות להתמודד עם הבעיות. כי אם נוריד את הבעיות בחיים, נרוויח חיים שקטים יותר. אבל אם נגלה את היכולות שלנו להתמודד עם הבעיות בחיים, נגלה אישיות חדשה יותר, נגלה עוצמות חדשות יותר, נגלה אדם חדש. הקדוש ברוך הוא מכין לנו עולם חדש, אבל לא פעם. אנחנו בני האדם תקועים בעולם ישן. ואז אנחנו מתרגלים לחיים ממוצעים. אנחנו גם בטעות מאמינים שזה הדבר היחיד שיכול להיות בחיים שלנו. אם נתרגל לחיים הבינוניים, נתרגל לתירוצים, לא נכיר ולא נזהה שאולי ישנן אופציות אחרות בחיים, לחיות בצורה אחרת וטובה יותר. כי התירוצים של האדם בחיים לא מאפשרים לו למצוא אופציות חדשות בחיים. התירוצים הם משאירים את האדם גם בציפיות נמוכות. הרי בכל זאת אין לי סיכוי, בכל זאת לא אוהבים אותי, לא תומכים בי, לא מקבלים אותי, לא יעזרו לי, לא יעניקו לי. מי אני? הבן של מי אני? באיזה חברה אני חי? באיזה ארץ אני חי? באיזה מקום אני חי? באיזה סביבה אני חי? כל מיני תירוצים. היות שישנם כל כך הרבה תירוצים, אז לאדם גם אין ציפיות להתקדם הלאה בחיים שלו. ציפיות נמוכות בחיים הם פועל יוצא של ריבוי התירוצים והאשמות שאדם מאשים את האדם האחר. מהמקום הזה, האדם גם לא יצמח בחיים שלו. התירוצים הם אלה שמחדירים לאדם את האמונה שהוא קטן, שהוא לא שווה, שהוא לא יעיל. התירוצים משמרים את האדם הקטן, לא מאפשרים לאדם הגדול לצמוח מתוך האדם הקטן. התירוצים הם רק של האדם שלא מאמין בעצמו. כי בני אדם שמאמינים בעצמם סובלים מאותם בעיות כמו כולם, ובכל זאת הם מתמודדים. למה? בגלל שמאמינים בעצמם. קצת כמו שאומר שלמה המלך, רוח איש יכלכל מחלהו, ורוח נחאה מישאנה. כשלאדם יש רוח איש, הוא יכול להכיל את המחלה שלו, אבל רוח נחאה, רוח שבורה לא יכולה להתמודד עם בעיות. ולא פעם ישנם בני אדם שהם גאונים עם תירוצים מדהימים. וזה עצוב, כזה מוח אדיר מנוצל לכל כך הרבה כיוונים שליליים. האנרגיה האדירה הזו מנווטת את האדם למצוא עוד ועוד תירוצים. חבל את אנרגיית התירוצים כדאי להשקיע באנרגיית החלומות, השאיפות, לנטרל את התירוצים, לזרוע את זרעי ההצלחה. נכון, לא נראה שינוי ביום אחד, אבל חשוב להתחיל את הכיוון החדש בחיים. יכול להיות שתנאי החיים שלנו באמת קשים, וזה אמיתי, אבל זה לא משקף את מי שאנחנו יכולים להיות. זה אולי משקף את ההווה שלנו, אבל לא את העתיד שלנו. ונסיים בפתגם יפה שאומר, אל תיתן למי שהיית אתמול להגביל את סוג האדם שאתה יכול להיות מחר. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.